ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התורה מתחילה שוב עם רשימת הפסוקים שיורדו ממצרים, וזה מפתיע, כי לא רק שהוזכרו כבר בספר בראשית, אלא שהוזכרו גם כיורדים למצרים. רש"י מעיר על זה: מנען בחייהם בשמותן. רש"י אומר, אף על פי שמנען בחייהם בשמותן, חזר ומנען במיטתן. להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציאם ומכניסם במספר ושמותם, שנאמר, המוציא במספר צבאם לכולם שמות יקרא. יש גם פסוק בפסוקי דזמרה שמדבר על זה. הרש"י הזה משתלג יפה עם מגמה של רש"י על התורה. לא יודע אם פעם שמתם לב, הרש"י הראשון על כל ספר מדבר על שפחן חביבותם של עם ישראל. ראשית, בשביל ראשית, נכון? פה שמות, ויקרא, ההבדל בין נביאי אומות העולם, נביאי ישראל, במדבר, למה חוזר ומנען, סיבתו. אני רוצה לנסות להסביר את החביבות של השפטים שגורמת לזה שמזכירים אותם כאן. מה הכוונה חביבותן במיטתן? אני חושב שאפשר להבין את זה יותר על ידי הבנת המשמעות והכוונה של ספר שמות, פרשת שמות. לכאורה התואר לא מתאים. למה? התורה בפרשת שמות עושה הכל לא לגלות את השם של אף אחד. אולי הדוגמה הטובה ביותר זה פרק ב', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלד בן. מה בדרך כלל קורה עכשיו כשיש לידה?
בדיקה שמו
לא מוזכר פה. אוקיי? ראו שלא יכולים לחסות אותו יותר, מסוים שביור, ותתצב אחותו מרחוק. יש לו שם לאחות הזה? ותרד בת פרעה לרחוץ על יאור. גם לה יש שם, נכון? או לא מגלים את השם. בהמשך הפרק: וירא איש מצפי מכה איש עברי. היום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. מה, יש לנו בעיה להזכיר שמות? זה שלא מזכירים שמות זה מפתיע. זה שקוראים לפרשה כזאת שמות עוד יותר מפתיע. אני חושב שהסיבה שלא מגלים את השמות זה אותה סיבה שקוראים לזה פרשת שמות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה: מובן, שמעון, לוי. יש פה שמות, הם שמות אחרים. אני חושב שמכאן חזר למדו את היסוד המוכר אבל לא יודעים מאיפה. בשביל מה עם ישראל נגלו ממצרים? הם היו ברמה כל כך נחותה. בצד אחד יש הבטחה, אבל בן אדם צריך להיות ראוי להבטחה, אדם סיים את הפחות. מה התשובה שחזר? שמרו על הזהות שלהם בכל מיני צורות. מה הצורה הראשונה? שלא שינו את שמם. חזר לא יודע. מישהו יודע מה הדוגמה שהמדרש נותן לזה? מדרש רב: ראובן ושמעון נחתים, ראובן ושמעון סלקים. השמות של היהודים שירדו למצרים, ראובן ושמעון. השמות שעלו ממצרים, ראובן ושמעון. שום לא שמותם. איפה חז"ל ידעו ראובן ושמעון? אלה שמות בני ישראל: ראובן, שמעון, לוי, יהודה. טוב, תשאלו, למה לא להגיד ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון? מי כבר הצביע על ראובן ושמעון?
יעקב.
כשהוא רצה לעזור לאפרים ולמנשה להרגיש קשורים לעבר שלהם, הוא אמר: ואתה שני בניך לנדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. עם ישראל למדו מזה. זה כמובן מסר מאוד חשוב. כולם מבינים את המסר? לא הבנת? שבן אדם צריך לשמור על הקשר לעבר בכל מצב. בגלות זה עוד יותר חמור וחשוב, אבל גם בארץ זה חשוב. אני קראתי הבוקר, הוצאתי מהארון ספרים בבית הכנסת ספר של חב"ד. כידוע, חב"ד מאמינים שזה לא ראשית צמיחת ראשית גאולתנו, נכון? יש גלות גם בארץ, קשה להתווכח איתם. יש פה אנשים בארץ שהם בגלות. בן אדם נולד בארץ, בן אדם חושב, איזה שם אני אתן לו? פרח. בוא נקרא לו שולחן. אישה שולחנית. שם זה הדרך לחבר בן אדם לעבר שלו. ויקרא בהם שמי. אני רוצה לתת לכם ברכה שבעוד כמה דורות הנינים שלכם יקראו לילדיהם על שמכם. איך אתם יכולים להבטיח דבר כזה? שאתם תקראו לילדים שלכם על שם הסבא רבא. מקווה שזה רק סבא רבא רבא של... אלא אם כן אתם ספרדים, אז אם כן משהו אחר, בן יכול לקרוא לשם אביו. בן אדם שקורא לעצמו פרח, לבן שלו פרח, אז הוא מלמד את הבן שלו, וקורא לבן שלו דחטפן. זה נראה לי שם יפה, דחטפן, מה רע? בזכות זה שהוא יוכל ללמוד הרבה דפים. הבנת עכשיו?
או לגלוש
הרבה באינטרנט. נקרא לגלשן. נכון? מקווה שאין פה מישהו ששמו גלשן. אתה לפגוע, זה... לא קוראים לך גלשן, נכון? לא קוראים לך גלשן, נכון? אוקיי. עוד משהו? עוד משהו? כן.
למה?
שהשמות האלה כל כך חשובים גם במיטתם, שהם משמשים בסיס לעתיד. דרך אגב, איפה יש לנו מקור תנאי לרעיון הזה של חביבים, של חביבות ישראל? משנה מאוד חשובה בפרקי אבות, פרק ג', משנה נראה, אני אומר משנה נראה, אבל זה תלוי בה, כידוע, החלוקה למשניות, לא תמיד אותה חלוקה. רבי חילק לפרקים, לא למשניות. כתוב ככה, ראשית המשנה: חביב אדם שנברא בצלם, ואז חביב אדם שנודע לו שנברא בצלם. לא מספיק שבן אדם נברא בצלם, הקדוש ברוך הוא היה צריך לגלות לנו. מה הפסוק שמצטטים על הגילוי? ראשית פרק ט' אחרי המבול. גם לפני המבול אדם נוצר בצלם, אבל השם לא הגיד לו את נהי כבהמה, אז השם גילה לו. מה? כן, כן. ואז כתוב במשנה, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. אז רגע, אנחנו אוניברסליים, חביב אדם שנברא בצלם, או אנחנו גזענים? זה הגדלות של היהדות. לא רק שמאמינים בשני הדברים, מאמינים בהם ביחד. ביחד. יש איזה כופר, סליחה שאני משתמש בביטוי, אבל חשוב לחדד את הדברים, זה לא ליברל. יש אנשים ליברלים. מותר להיות ליברל ולהיות דתי. כופר זה משהו אחר. אמר לי אחד מהחבר פה שהשתתף בתוכנית, שאיזה כופר מטומטם, שאלו אותו על חילול שבת לגוי. כידוע, אסור לחלל שבת מעיקר הדין לגוי. משום איבה, עושים את זה, זה וכו', מחלוקת, יש מסגרת בריאות היום, אנחנו לא יכולים להרשות בעצמנו. תכלס, מתאימים, אבל מעיקר הדין לא. אז המטומטם הזה אמר, זה הלכה גזענית, ובוודאי לא, 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 לא עושים את זה. Okay. יש פה שתי הגדרות, יש כופר ויש מטומטם. יש אנשים שהם שניהם. מטומטם, הכוונה, אתה לא מכיר מה אתה מדבר, אתה לא מכיר את המקורות, אתה לא מבין כלום, ואתה משל עצמך לדבר. היום דווקא ככל שמבינים פחות, אוהבים לדבר יותר. אוקיי. Okay. שנדע, אנחנו דת שקדמה לכל ה... הטיפשים האלו בימינו אלפי שנים, ידע כבר מצד אחד להכיר באוניברסליות של חביב אדם שנברא בצלם, בתקופות שלא האמינו כך ולא כיבדו בני אדם. מצד שני, יודעים שיש לעם ישראל מעמד מיוחד, לא צריך להתבייש. אם זה לא מתאים למישהו, אז אום שמום. עכשיו, השאלה, איך מדברים? מי מדבר? לא צריך להתנגח ולעשות בעיות וזה, ולהתפאר, אבל שנכיר מה זה. אוקיי, עוד משהו? משה רבנו, מה הדבר הראשון שאנחנו שומעים על משה רבנו? מה הייתי שואל את זה? למה משה נבחר להיות המנהיג של כלל ישראל?
כי הוא מסתכל, הוא דואג לעם ישראל, הוא יוצא אליו.
אז יש מדרש מפורסם שאנשים אוהבים לצטט, אבל המדרש הזה הוא בעצם הרחבה של מה שיש בפסוקים עצמם. המדרש אומר שמשה ראה שה, איזה שה שלו שברח, הוא רדף אחריו, הוא לקח את זה על גבו, וזה. המשמעות של המדרש היא שאפילו שה הוא דאג לו ככה. אבל האמת היא שזה לא רק זה, וזה לא רק עם ישראל. הוא מגיע לבאר, יש פה איזה נשים שפוגעים בהם, נשים מדיוניות. הוא דואג לחלש לפני שהקדוש הוא מתגלה אליו. הוא כבר אדם שאכפת לו. הפסוק הראשון שמתאר כך, פסוק י' פרק ב' פסוק י' ככה: ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו ויער בסבלותם, ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מי שקורא את הפסוק טוב רואה שלפני שמתואר משהו ספציפי שהוא ראה, ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, מתואר באופן כללי ויער בסבלותם. מה הכוונה של הביטוי הזה? רש"י, שם חז"ל, מביא פה כמה מילים נבחרות קולעות. נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. הוא נתן את עצמו, שם את עצמו להרגיש את הצער שלו. כדי להבין את הגדלות ואת המשמעות של הדבר הזה, אני חושב שצריכים לחזור לפרשת ויחי. איפה בפרשת ויחי? כידוע, פרשת ויחי פרשה סתומה. מה הכוונה סתומה? מתחילה מיד אחרי ויגש. חז"ל שאלו למה פרשה זו סתומה, רש"י מביא שתי תשובות. תשובה אחת, ביקש יעקב לגלות את הקץ, סתומה, כן. ומה התשובה השנייה?
שעם ישראל נסתמו עיניהם מהשעבור.
בוא נקרא את רש"י טוב. תשובה הראשונה ברש"י. למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד. הדגש כאן זה לא השעבוד, זה ההשפעה הפסיכולוגית שיש לשעבוד על האדם. הוא מונע ממנו להרגיש את האחר, להרגיש צרה של מישהו אחר. הוא מבודד. זה צרת השעבוד, לא השעבוד. צרת השעבוד זה הצרות. על זה מדובר. והאמת היא שזה מתאים מאוד, כי מה הביא לשעבוד הזה? איזה חטא הביא לשעבוד הזה? מה? החטא של מכירת יוסף. ומעניין מאוד לראות איך האחים מתארים את חטאם בחשבון הנפש שהם עשו כשסגן פרו מתנקל עליהם. מה הם אמרו מעצבא? אבל אשמים אנחנו, על אשר מכרנו את אחינו. אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן בא אלינו צרת השעבוד. צרה מביאה צרה. רבן אומר שהחשיבו את האכזריות כי יותר חמור מעצם המכירה. על המכירה היו הצדקות, רודף, לא ניכנס כרגע איך הם הסבירו לעצמה, אבל תכלס אח שלך מתחנן, איך אתה אטום לב? איך אתה לא שם לב? בן אדם שצר כזה מביא לעצמו את הצרת השעבוד, שגורם עוד יותר לסגירות הזאת. הגאולה מתחילה עם אדם שפורץ גדרים, שמסוגל למרות הכל להרגיש את האחר. ואיך אני רואה שזה מביא? ממי אני לומד שאני צריך להרגיש את האחר? מהקדוש ברוך הוא. איך רואים בקדוש ברוך הוא?
איתו בצרה
סנה מתקלה למשה סנה. למה סנה? אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא אומר אותו כתוב אצל יוסף שהוא לא שימש מיטתו בשנת הרעב. למה? יש פה צרה בעולם, ולכן אצל יוסף פרשת וזאת הברכה כשמשה מברך אותם, הוא מברך אותם עם רצון שופני. אתם רוצים לראות את השיא? אבל כדי לראות את השיא כולם צריכים לדעתף בסוד פרק ב' שנייה אחת, כשהקדוש ברוך הוא מחליט שזהו סוף 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 פרק ב', וכולם צריכים להחזיק יד אחד בכיסא כדי לא ליפול. בסדר? אנחנו לא יכולים להתחיל ברכבת הרים עד שכולם חגורים. בסדר? כתוב ככה: וירא אלוקים את בני ישראל וידע אלוקים. פסוק מסתורי, נכון? רש"י: וידע אלוהים נתן עליהם לב ולא העלים עיניו. רש"י משתמש, חז"ל השתמשו בלשון בקשר לקדוש ברוך הוא, בו השתמשו בקשר ל משה רבינו. כשעם ישראל מרגישים אחד את השני, אז הקדוש ברוך הוא מרגיש אותנו. זה אפילו קורה בסוף הפרשה, כשההליכה לפרעה לא מצליחה בפעם הראשונה, משה אומר מילים קשות. מה משה אומר? אומר ישר משה על השם ויאמר: השם, למה הראית לעם הזה? למה שאתה שקפני? ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. השם אומר, ועשיתי והצלתי וגאלתי. כשמשה תובע הצלה, הקדוש ברוך הוא צריך להצלה, כי הוא אדם שמשה בעצמו אדם שמרגיש את הכאב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.